אתם מאזינים
כשהן בשפל חייהן, יש מי שמנצל את המצוקה. כך פועלת תופעת סרסור פליטות המלחמה באוקראינה. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת.
מחקרים מראים שמצבי פליטות, בגלל שהם תמיד באים בממשק עם עוני, מגבירים את הסכנה לסחר בבני אדם.
There's also cars and buses who are driving up to the front of the train station and offering people, "Hey, I'll give you a ride to Berlin. I'll give you a ride to my house. Come and stay with me for a week."
אליסן ברד, סטודנטית למשפטים ופעילה אמריקאית שהגיעה לסייע לפליטים בגבול אוקראינה פולין, ידעה שתראה מראות קשים.
Some of these people are incredible. They're hospitable, they're trustworthy. Others are truly bad actors. And so these women who are sleep deprived and they are just desperate to, you know, change their kid's diaper, they will go with these men.
יש רכבים ואוטובוסים שאומרים, "בואו, אני אתן לכם טרמפ לברלין או לישון בבית שלי." חלק מהאנשים האלה מדהימים ועושים צדק, וחלק הם פשוט, סליחה על המילה, חרות. כך היא סיפרה בראיון לאתר האינטרנט Fort Worth Star Telegram, ואנשים האלה שפשוט חסרות עונים ילכו איתם, היא מספרת.
In the span of 30 minutes, my friend and I intercepted two likely traffickers. That tells me that a lot is happening.
היא מספרת על מחסנים שנשים מגיעות אליהם בתוך 30 דקות, ואומרת שהיא והחברה שלה נתקלו כבר בשני ניסיונות לנצל אותן. התופעה הזו של ניסיונות ניצול פליטות המלחמה באוקראינה כבר חצתה מזמן את גבולות מזרח אירופה והגיעה אפילו אלינו, לישראל.
אני מתגוררת בבניין רב קומות, מדובר ביישוב פריפריאלי, לא בתל אביב. כמה רחובות מהבית שלי יש מתחם גדול עם ריכוז של פליטים. בשבוע שעבר, בשעות הערב, קצת לפני 9, ראיתי 3 גברים ליד האינטרקום בכניסה לבניין. וכזה פתחתי להם, הצצתי ושאלתי אותם מה הם רוצים. מה שהם ענו לי זה שהם שאלו איפה הפליטות.
דנה, הצעירה מצפון הארץ, הייתה חכמה מספיק בכדי להבין שמשהו לא בסדר כששלושה גברים מבוגרים הגיעו לבית שלה לחפש פליטות ולא פליטים.
עם כמה שאני שואפת לשוויון מגדרי, רוב האנשים לא מדברים בלשון נקבה. לא היה נראה לי משלושת הטיפוסים שעמדו בפתח הדלת שלי, אחד גם היה עם כיפה, יותר מבוגר, שניים יותר צעירים, לא היה נראה לי שהם עכשיו עושים פה מהפכה מגדרית בזה שהם מדברים בלשון נקבה. חזרתי הביתה ואני והבן זוג שלי הגשנו, פתחנו קריאה במוקד והם פנו למשטרה, גם הגשתי עדות. קצת אחר כך, בערך 9:30, גם התקשרתי לסגן ראש העיר שענה לי, אפילו בשעה המאוחרת הזאת, סיפרתי לו את הסיפור, הוא אמר שהוא מבין את חומרת העניין, ושהם כבר שמו הבטחה על המוקדים שבהם מרוכזים הפליטים והפליטות. לא היה מאוד ברור על מה אני מדברת, מה שגרם לי להבין שכנראה קראתי את הסיטואציה נכון.
מאז החלה המלחמה באוקראינה, מיליוני פליטים יצאו דרך הגבולות היבשתיים למדינות אירופה הסמוכות וחיפשו מחסה. במרבית המקרים, מדובר בנשים שנמלטו עם ילדיהן או לבד, כשבני הזוג נשארו מאחור בשל הצו שהוציאה ממשלת אוקראינה, המחייב אותם לסייע בלחימה. במציאות המורכבת הזו, יש מי שמנצל את אותן נשים למטרות אפלות, תמורת כסף או קורת גג, אמצעים שהן זקוקות להם כרגע יותר מכל.
Изуродовали нам жизнь, и я теперь должна всю семью кинуть. Я бегу с ребенком, куда я бегу, я не знаю.
מאז פלש הצבא הרוסי לאוקראינה, יותר מ-4 מיליון בני אדם ברחו מעבר לגבול, בעיקר נשים וילדים. אותן נשים חשבו שהן נמלטו מהזוועות והגיעו לחוף מבטחים במדינות אחרות באירופה, אך כפי שמזכ"ל האום אנטוניו גוטורס מזהיר, עבור הטורפים וסוחרי בני האדם, המלחמה באוקראינה אינה טרגדיה, אלא הזדמנות. ונשים וילדים הם המטרה. ואכן בשבועות האחרונים נתקלים ארגוני הנשים בארץ ובעולם בדיווחים על ניסיונות שידול לזנות של נשים אוקראיניות. לפי הערכות גסות ועל בסיס נתוני העבר, מדובר על כ-200,000 נשים אוקראיניות שנוצלו או סורסרו. למרבה הצער, נשים במצוקה לא ססות להתלונן, ועוד ייקח חודשים עד שנבין את התמונה המלאה. הדר גלעד, כתבת הרווחה של ידיעות אחרונות וויינט, ממה שידוע לנו עד כה, מה את יכולה לספר לנו על התופעה של ניצול נשים אוקראיניות?
בגבולות אוקראינה יש מיליוני פליטים. הם נאלצו לברוח מהבית שלהם עם מזוודה שבה הכניסו אותם מעט שהם יכלו לקחת, והם סובלים ממצוקה, הם סובלים מעוני, ללא קורת גג, והם מתמודדים עם חוסר ודאות. ואת המצב הזה מאוד קל לנצל. קל לנצל אמהות שלא יודעות איך הם יאכילו את הילדים שלהם. קל לנצל אנשים שמפחדים מהאופן שבו החיים שלהם הולכים להיראות, מאיך הם הולכים להתפרנס, מאיפה הם הולכים לגור, כמה זמן הם עוד הולכים להיות באוהלים האלה בגבולות אוקראינה. ובדיוק למקום הזה, למצוקה הזו, זנאים וסרסורים וארגוני פשע מנסים להיכנס על מנת לנצל אותן ולשדל אותן לזנות, להבטיח להם את הקורת גג שהן כל כך צריכות, את האוכל עבור הילדים שלהם, חיים טובים יותר, חמים יותר, בטוחים יותר, בתמורה לזה שימכרו את גופן.
כן, ואותן נשים, אותן משפחות, נמלטות מחוץ לאוקראינה למולדובה ופולין, וחלקן מגיעות גם להונגריה ורומניה. עד כמה התופעה הזאת נפוצה כרגע באירופה?
אנחנו לומדים את זה כל הזמן, תוך כדי תנועה. זה באמת לא מעט מדינות שנמצאות חלק מהסיפור הזה כרגע. בחלקן זנות זה משהו שהוא חוקי, בחלקן לא. יש המון ארגונים שרתומים על מנת למנוע את הנושא הזה, כי יש אליו הרבה מודעות, אבל אנחנו אוספים כל הזמן עוד ועוד עדויות מהשטח של נשים שנתקלו בתופעה הזו, בין אם זה נשים שמישהו ניסה לחטוף אותן או את הדרכון שלהן, שזה קלף משמעותי שבעזרתו ניתן לסחור באנשים כשלוקחים להם את הדרכון, שבעצם לוקחים להם את היכולת להימלט. יש הרבה מאוד ארגונים בשטח שמנסים לסייע, שמנסים להעלות את המודעות עבור אנשים שנמצאות שם בשטח, שנמצאות בסכנה, שמנסים להסביר להם איך הן אמורות להתמודד בסיטואציות האלה, בסיטואציות של אנשים שאולי מנסים להבטיח להם דברים שכרגע הם נראים נורא נחוצים, כמו דברים בסיסיים, כמו אוכל, כמו קורת גג, בתמורה לשירותים כאלה ואחרים, שמנסים להסביר להם איך הן צריכות להתמודד עם זה. אבל צריך לזכור שחלק מהמדינות שאליהן הפליטות האלה מגיעות, זנות זה משהו שבאופן כזה או אחר הוא חוקי, וגם שם צריך לראות איך מסייעים להן כדי לא להיכנס למעגל הזה.
וכמובן שלא מדובר רק על אנשים שמגיעים פיזית אל הגבולות, אלא גם מודעות שהופיעו ברשתות החברתיות שקוראות לאותן נשים, בואו נציע לכם דירה, נציע לכם כסף, ננסה לסייע לכן בתקופה הקשה שאתן נמצאות בה, ובתמורה נרצה את עבודתכן המסורה, ככה הם מנסחים את זה.
אנחנו רואים שיח מאוד מאוד מטריד ברשת, באתרי האינטרנט, וזה קורה בכל העולם. אנחנו רואים אתרים שמזמינים נשים אוקראיניות, כפי שאמרת, לעסוק בזנות, ניתן לכם קורת גג, בית חם, נעזור לכן, נעזור למשפחות שלכן, בתמורה לזה שתבואו לעבוד אצלנו. זה בעצם מודעות שמנצלות את המצוקה של הנשים האלה, שנמצאות כבר שבועות על גבי שבועות, בקור ובחוסר ודאות, מה הולך לקרות איתן? כמה זמן זה עוד יימשך? קר להן, הן רעבות, הן זקוקות לבית, הן זקוקות לצרכים מאוד בסיסיים, ויש את מי שמנצל את זה, שמציע להם תנאים טובים יותר, שהן זקוקות עבורן ועבור המשפחות שלהן, ובעיקר אם מדובר באמהות צעירות, לילדים קטנים, שרואות אותן סובלות נוכח המלחמה, ומציעים להם לבוא ולעבוד. ולצד זה אנחנו רואים את אתרי הפורנו ואת הביקוש לנשים אוקראיניות, את הביקוש לנשים שהן פליטות מלחמה, ואנחנו רואים איך ההיצע במקביל עולה. אגב, לא רק בעולם, גם כאן בישראל, ערוצי הטלגרם השונים מציעים יותר ויותר נשים אוקראיניות, להערכתי רובן לא פליטות מלחמה בכלל, אבל הביקוש עלה, אז צריך להתאים את הביקוש. חייבים להילחם בתופעה הזו של גברים שמחפשים נשים פליטות מלחמה חלשות על מנת לנצל אותן, ואת המענים שכרגע מנסים לספק להן ברחבי הרשת. כלומר, זה לחלוטין פלטפורמה שמאפשרת לנו לראות את היקף התופעה ולהילחם בה.
זה די מדהים שדווקא במצב כזה שהמלחמה הזאת נמצאת בכותרות כל כך הרבה זמן, ומדברים על הנזק הרב, וכמה אנשים נפגעו ונהרגו, וההקרבה שאותם מיליוני פליטים שנסו על נפשם היו צריכים לעשות, ובסופו של דבר, איכשהו, גם עכשיו, בעידן המיטו, שיש מודעות להטרדות מיניות, ושימוש בנשים למטרות מין בתשלום, ציפינו שהתופעה הזאת תיעלם, ובטח ובטח לא תקרה כשמדובר בנשים שנמצאות בשעת צרה.
את צודקת במה שאת אומרת. אני חושבת שכן, דווקא בגלל שאנחנו נמצאים בעיצומו של עידן מיטו, ויש כזאת מודעות לתופעה, וגם אנחנו רואים את השיח ברשת שמטריע סביב התופעה הזו, אז יש את מי שינסה למנוע. כלומר, יש המון ארגונים חברתיים שנמצאים בגבולות ומלווים את הנשים האוקראיניות, עוזרים להם להבין שהן נמצאות בסכנה, למה צריך לשים לב, ממה צריך להימנע, מה ההשלכות של הצעדים האלה שהן עלולות לעשות, ממי צריך להתרחק. כלומר, יש את הדברים האלה שבעבר לא היו קיימים, וזה מאוד משמעותי. באותה נשימה, זה מצב חדש עבור מיליוני נשים. זה מצב חדש שהן נמצאות במצוקה, בסדר גודל כזה, שהבית שלהם נחרב, שהמדינה שלהם אולי נחרבה. כלומר, הן אולי יודעות איך להתנהג עם גבר מנסה לפגוע בהן בזמן שהן במשרד עובדות, אבל הן לא יודעות איך להתנהג שהן נמצאות בגבול המדינה שלהן, בלי בית ובלי דברים בסיסיים, וכפי שאמרנו, את המצוקות האלה מנסים לנצל. מחקרים מראים שמצבי פליטות, בגלל שהם תמיד באים בממשק עם עוני, מגבירים את הסכנה לסחר בבני אדם. אנשים שנמצאים בעוני, שנמצאים במצוקה, יותר קל לשדל אותן לעשות את הדבר הזה. דווקא בגלל זה, זה נורה אדומה. היום אנחנו כבר יודעים להסתכל על זה כסכנה, ולכן אנחנו יודעים לתת לה יותר מענים ממה שידענו לתת פעם, גם בארץ וגם בעולם. אנחנו נצטרך לראות, וזה קצת בפרספקטיבה יותר רחוקה, כמה המודעות וכמה הסיוע שניסו לתת ארגוני הסיוע בגבולות אוקראינה וגם כאן בארץ, הצליחו באמת לצמצם את התופעה הזאת לעומת מקרים שראינו במלחמות אחרות או במצבי מצוקה אחרים.
את אומרת בארץ, אז הכוונה היא שהתופעה הזאת הגיעה גם לכאן, לישראל?
אנחנו מעריכים שכן. אנחנו עדיין לא יודעים להגיד מה הכיף שלה. אין כרגע עדויות ברגע זה ממש, זה יכול להשתנות מהרגע להרגע, אבל בנקודת הזמן הזו אין עדויות קונקרטיות של נשים אוקראיניות נפלטות מהמלחמה הנוכחית שהגיעו לכאן כקורבנות סחר או שודלו לזנות מהרגע שהם נכנסו לישראל, אבל זה לא אומר שזה לא קיים. והערכות הן שלכל הפחות יש עשרות נשים ש הגיעו לכאן כקורבנות סחר, או לחלופין שודלו לעבוד בזנות מהרגע שהגיעו לארץ, ומשרד הרווחה יחד עם ארגוני הסיוע מנסים לתת מענה לנשים האלה, בין אם על ידי להעלות את המודעות סביב המענים שמגיעים להם בארץ כדי לצאת ממעגל הזנות, לבין האיתור שלהם על מנת לתת להם את המענים האלה.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן הפסקה קצרה.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית, כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
ממשלות ברחבי אירופה הבטיחו סולידריות עם אוקראינה ואף אפשרו להם לקבל סיוע הומניטרי, תעסוקה ופתרונות דיור. אך לפי ארגוני זכויות האדם, הפליטות אינן מוגנות, מאחר והן לא מצליחות לקבל את הזכויות שלהן, בעיקר בגלל בירוקרטיה וקשיי שפה. בארגוני הסיוע בכל העולם, וגם כאן בישראל, יש ניסיון לא רק לסייע לאנשים האלה, אלא למנוע את המקרים מבעוד מועד. נעמה גולדברג, מייסדת ומנכלית עמותת לא עומדות מנגד, המסייעת לנשים במעגל הזנות, איך מונעים מהתופעה הזו להתרחב בישראל?
ברמה הבינלאומית וברמה הלאומית, אנחנו פרסמנו איזה שהם טיפים למתנדבות, גם בעברית, גם באנגלית, מתנדבות ללא רקע שמסתובבות בעולם ומנסות לעזור לפליטות, אז שימי לב לסימנים, או איך תזהיר את אנשים, פרסמנו כל מיני פליירים, ואפילו ביקשנו שזה יופיע בשדה התעופה בבן גוריון, אם פונים אלייך בהצעות, דעי לך שזה, שיש לך הגנה, יש לך כתובת, יש לך לאן לפנות, הנה מספר טלפון, פרסמנו סרטון יחד עם מתי המאבק לסחר בנשים, סרטון שדובר אוקראינית שאומר לנשים, אף אחד לא יכול לנצל את מצבך, הנה מספרי טלפון, תפני לפה ופה. זאת אומרת, אנחנו גם מנסות לעלות מודעות וגם לתת להם סוג של כתובת. זה at least we can do במצבים כאלה, להזהיר ולתת כתובת.
אצלנו בדרך כלל רודים ברשויות שהן לא עושות מספיק, אבל דווקא הפעם נראה שהמדינה מצליחה למנוע את התופעה הזאת מבעוד מועד.
תראה, התופעה כבר התחילה בישראל, אנחנו דיווחנו למשטרה, המשטרה פעלה במהירות לעצור את זה ולהחזיר הבטחה לבתי מלון ולא לתת שזה יקרה. המדינה מבינה, יאמר לזכותה, שיש בישראל תשתית לסחר בנשים לצערנו וצריך לפעול. אז במובן הזה, כאילו, כן מנסים לתת לזה מענה. כמה זה קורה מתחת לרדאר, אני בטוחה, זאת אומרת, זה פשוט עניין של זמן.
בסוף, מדובר בנשים שלא יודעות עברית וחלקן גם לא יודעות אנגלית. אני מניחה שיש מקרים שאנחנו לא יודעים עליהם.
אני בטוחה שיש הרבה מקרים שאנחנו לא יודעים עליהם, לצערי, ויהיו מקרים שאנחנו לא יודעים עליהם. זה מה שנקרא ניצול מצבי מוחלשות. מתי הם מנצלים את מצבך? שאת לא יודעת מה הזכויות שלך, ואת לא יודעת מה מגיע לך, ומוכרים לך סיפורים, ומציעים לך פתרונות מיידיים. מלחמה ומצבי קצה הם קרקע פוריה בדיוק לכל הדברים האלה. תעשיית המין והניצול מסגשגת, אני יכולה להגיד לך, בלא עומדות מנגד, אנחנו מטפלות במעל 1,500 נשים מנוצלות, ישראליות, מודעות וכו' וכו'. לצערי, זה לא נצליח כנראה להכחיד את זה בדור שלנו, למרות שזה בהחלט שאיפה.
נעמה גולדברג, תודה רבה לך.
בבקשה.
הדר גלעד, חוץ מהגברת המודעות, יש עוד פעולות שהרשויות בישראל יכולות לעשות או שכבר עושות כדי למנוע מהתופעה הזו לקרות כאן?
המודעות היא נורא חשובה, כי פליטות אוקראיניות שנמצאות במצוקה או בסכנה צריכות לדעת למי לפנות. הן צריכות לדעת מה מגיע להן. הן נמצאות במדינה זרה שהן לא מכירות באף אחד, כולל את השפה, אז בטח שהן לא ידעו למי לפנות במידה והן נמצאות באיזושהי רמה של מצוקה. אני כן חושבת שצריך להגביר את נושא האכיפה. מאז ומתמיד הייתה החוליה החלשה של יישום חוק איסור צריכת הזנות, ולהגביר את האכיפה היזומה על מנת לאתר את אותה נשים שנמצאות במצוקה. אם דיברנו קודם לכן על נושא הרשת, משטרת ישראל לא משתמשת מספיק ברשת על מנת למגר את תופעת הזנות, וזה חבל, כי זה אחד הפלטפורמות היותר משמעותיות שהתופעה הזאת מתנהלת בה. ואני כן חושבת שצריך להיות איזשהו מבצע או איזושהי פעולה מעשית של המשטרה על מנת להגביר כרגע את האכיפה סביב נושא צריכת הזנות כדי לאתר עוד ועוד מקרים. אגב, לא רק של נשים אוקראיניות, אלא באופן כללי לאתר נשים שנמצאות במעגל הזנות ולסייע להן לצאת ממנו, אבל גם כמובן כדי לאתר את פליטות המלחמה שככל הנראה הגיעו לכאן ונשאבו למעגל הנוראי הזה.
הדר גלעד, תודה רבה לך.
תודה לך.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על פליטי המלחמה שנקרא הבעיה החדשה של אירופה. כתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק שלנו, פודקאסט להמונים, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, על הסאונד ניסו עזרן. עטילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, נשתמע בפעם הבאה.